לראות את הפירוט וההתגשמות של דברי רבנו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהוא מדבר על אישורה האלוקי של הציונות. מה זאת אומרת? שלא רק שאנחנו, כשאנחנו מבינים את התוכן הרוחני של הציונות בתור חזרת עם ישראל לארץ ישראל, אנחנו רואים את המהלך האלוקי. אלא הקדוש ברוך הוא בפועל מאשר, כמו נותן לנו חותמת על המהלך הזה, בפעולות רבות בתחומים שונים, שהם מראים לנו שבאמת יש פה גאולה של עם ישראל, גאולה אלוקית אמיתית שהולכת ומתגשמת. אז אישורי האלוקי של הציונות במהלך חיי נצח ישראל מתגלה בהשגחה האלוקית, וראינו שמלבד הדברים העקרוניים, הכיוון העקרוני של גאולה בדרך הטבע כפי שלמדנו אותה בעבר, אז רבנו כותב פה שורה של לא לחינם, לא לחינם הקדוש ברוך הוא עושה כך. זאת אומרת, יש כלל של חז"ל, שלא רק שכמובן כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה בהשגחה מכוונת, אבל לא לחינם הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. ויש פה ניסים גדולים. לא כולם בולטים בתור הניסים שבניגוד למהלך הטבעי, אבל כשמבינים אותם, באופן כללי הם באמת מאוד מפתיעים ומאוד מחדשים. אז נחזור מתחילת הרשימה שלא לחינם. זה פה כמה בערך 10 שורות מהתחלת העמוד שכבר ראינו שבוע שעבר, העמוד שמתחיל אישורה האלוקי. לא לחינם מכנס הקדוש ברוך הוא מלך העולם את נדחי ישראל אל ארצם. זה הדבר הראשון, חזרת עם ישראל לארץ ישראל, אחרי כמעט 2,000 שנה של גלות, זה כבר דבר מחודש, מפתיע. ודאי, כן, כשזה נכתב, אמרנו, זה נכתב בערך בסיום מלחמת העולם השנייה, בתשנ"ה, כשזה נכתב, עוד לא היה קיבוץ גלויות, כמו שאנחנו ראינו אחר כך בקום המדינה, ודיברנו על זה בשיעורים בעבר, לא נרחיב בזה מדי עכשיו, אבל בוודאי שכל המציאות של עם ישראל משתנית לחלוטין. מספיק לקחת קבוצה של אנשים ונוכל למצוא סבים או הורים או אנשים בעצמם מארבע, חמש יבשות. כל קבוצה של יהודים פה. לא לחינם, הוא מחיה על ידם את שיממותיה של ארץ ישראל, הוא מקומם איתם את חורבותיה כדברו מאז מקדם על ידי נביאיו הנאמנים. כן? בניין ארץ ישראל מחדש, החייאת ארץ ישראל מחדש, וכמובן ביחד זה מביא לנו את דברי חז"ל על הקץ המגולה, שאתם הרי ישראל ענפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. עמי ישראל כי קרבו לבוא זה קיבוץ גלויות, ואתם הרי ישראל זה הפרחת השממה. עכשיו אנחנו מגיעים לדברים פחות ידועים, מה שדיברנו שבוע שעבר. לא לחינם הוא שולח את דברו בישראל בחפץ החיים לטהרת הדיבור, ואת צו פועלו בפנים ובחוץ לתחיית לשון קודשו עם החזרה על הארץ. זה תחיית העברית מבחוץ ומבפנים, ועל זה למדנו שבוע שעבר. הלאה. לא לחינם הוא מעדי מלכין ומהקה מלכין, כלומר משנה סדרי שלטון בעולם כדי להכין את דרך הבניין והתחייה. צריך לדעת, מלחמת העולם הראשונה הייתה מהפכה מוחלטת בסדרי השלטון בעולם. גם עמים שנשארו לכאורה שלמים כמו אנגליה, סדרי השלטון השתנו. לפני מלחמת העולם הראשונה למלכות הייתה השפעה הרבה יותר גדולה באנגליה מאשר אחר כך. הדברים משתנים. קל וחומר בעמים אחרים שהיו מהפכות מוחלטות, רוסיה שעברה ממהפכה מוחלטת ממלכות עד לקומוניזם, ומדינות שהתפרקו ונעלמו כמעט, כן, האימפריה העות'מאנית איננה, שזה משחרר את ארץ ישראל, אוסטריה, האימפריה האוסטריה-הונגרית, אוסטריה והונגריה, נעלמת לגמרי מהשטח, יש שם מדינות, וכך הלאה, יש איזה דוגמאות נוספות, לא ניכנס לכל. מה רצית לשאול? כן, אז הדברים האלה מכינים את דרך הבניין של עם ישראל, כי זה מה שמאפשר הקמת מדינה יהודית. לא לחינם הוא מסדר עצות גויים ומחשבות עמים, מלכיהם ומושליהם, ומכונן קשריהם ויחסיהם לישראל ולארצו. כלומר, יש כאן כל מיני שינויים בקשרים בין אומות העולם לבין עם ישראל וארץ ישראל. הדוגמה המפורסמת היא חיים ויצמן, שמגיע בתור מהגר מרוסיה לאנגליה, שם מגיע להצלחה גדולה בתור מדען כימאי, ובצורה כזאת עוזר מאוד למאמץ המלחמתי האנגלי, וזה מה שמאפשר לו בתור נציג של התנועה הציונית, לקבל אצל האנגלים את תשומת הלב ואת היחס שמאפשרת את הצהרת בלפור. זה סיפור מפורסם. לא לחינם הוא מסכל מזימות הזדים ומפר תוכניותיהם. יש כאלה שיוצאים נגד עם ישראל. ולכאורה הם בעלי כוחות חזקים מאוד, ואנחנו כמובן יודעים על, דיברנו על השואה, אבל הגרמנים גם מנסים לכבוש את ארץ ישראל. ולא מצליחים.
כן, לפני השואה, הם רצו לסבור על מעשה.
במלחמת העולם השנייה, הגרמנים כמעט כבשו את ארץ ישראל. זאת הייתה סכנה מאוד מאוד ממשית ומאוד קרובה, וזה נמנע ברגע האחרון. ובכלל לא ברור, לא היה ברור שהדבר הזה, הניצחון, לא רק שלא היה ברור שהאנגלים ינצחו את הגרמנים בצפון אפריקה, אלא זה היה ממש גבולי מאוד הדבר הזה. כן. לא, לא מדויק, אבל לא משנה. זה לא, לא ניכנס לכל הפרטים האלה עכשיו. כן, רצית עוד משהו? ודאי שהם היו מגיעים לישראל. אם הם היו כובשים את מצרים, הם היו מגיעים לארץ ישראל, כי לא היה שום דבר שהיה עוצר אותם בדרך. הם היו משיגים בזה דבר מאוד חשוב בעולם, כי אם הם היו מגיעים לארץ ישראל, הם היו מגיעים בלי בעיות, לדוגמה, לערב הסעודית, מה שנקרא היום, והם היו צריכים את הנפט. אז ממילא הם היו כובשים את ארץ ישראל. והיחס של הגרמנים לארץ ישראל לא צריך שום ראיות ושום הוכחות, הדברים ידועים. אבל יש בתוך זה גם דברים אחרים. אני לא נכנס עכשיו לכל הפירוט, כי אני רוצה להגיע כאן שוב למשהו פחות ידוע. לא לחינם הוא מפיח רוח גבורה נפלאה בשארית זרע בחיריו. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי זה נכתב, כפי שאמרתי, אחרי מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, לפני קום המדינה. במאמר המרכזי של הרב צבי יהודה על קום המדינה לתוקף קדושת יום עצמאותנו, הוא מדבר שם על רוח הגבורה של הקמת המדינה. ושם אנחנו יודעים, גם הגבורה של החיילים שנלחמו, וגם הגבורה של אנשי הציבור שהנהיגו את המהלך ואיזו להכריז על הקמת מדינה, פה אנחנו מדברים על 3 שנים יותר מוקדם, יותר מ3 שנים. ורוח הגבורה פה הוא דבר שיש מקום אולי לפרט אותו בהזדמנות, אבל עכשיו מגיעים 2 דברים שהם אולי יפתיעו אתכם, בייחוד שבתאריך שמדובר פה. הראשון, לא לחינם הוא, הקדוש ברוך הוא, מגלה ומשכלל את מסכתות התורה. זה ביטוי של חז"ל, גילוי מסכת, אבל הרב ציודה מתכוון כפשוטו, לגלות חלקים של התורה, להשלמת מערכת עניינה במרחבי סתרות עוסקיה והוגיה של פנימיותה וסתריה, לצדדיהם וגווניהם השונים ושל הלכות המקדש וקודשה והארץ ומצוותיה לבירוריהן ומסען ומתנן. רב ציודה שם פה אצבע על תהליך היסטורי שהוא לא ידוע. אנחנו נמצאים בתקופה שהתורה מתגלית. לא הבנתי, לומדים תורה, כל, ברוך השם, עם ישראל לומד תורה כל הדורות. אף פעם לא הפסיקו לומר תורה. ובגלות כידוע למדו תורה ולמדו תורה היטב בכל מיני מקומות, בין אם זה בהתחלה בבבל, אחר כך בגלויות השונות, כל פעם הייתה גלות אחרת שהחזיקה בתורה ולמדה אותה. על מה מדובר פה? אז מדובר פה על תופעה מאוד מעניינת שהיא הרבה פחות ידועה מבחינה היסטורית. קודם כל, ניקח את הצד המעשי הפשוט. אני מניח שיש מכם שמכירים ספר על הש"ס שידוע היום בית הבחירה של רבנו המאירי. קצת מכירים? למדתם את זה? טוב. אילו הייתם חיים בתקופה שרב ציודה כתב את המאמר הזה, הייתה לכם בעיה ללמוד את המאירי. היה עותק אחד בעולם בכתב יד שלם של המאירי על הש"ס, והוא לא פורסם מעולם בדפוס. הראשונים שכבר, הקדמונים שכבר ראו את המאירי הזכירו אותו, היו מסכתות בודדות, נדמה לי אחת, שתיים, שלוש אולי, לא בדקתי בדיוק את המספר, שכן נתפסו. שר המאירי על הש"ס כאילו לא היה. סך הכל 15 שנה לפני שנכתב המאמר הזה, בתפרס צדי, לקראת מלחמת העולם השנייה, קם יהודי צעיר, בן של רב גדול, שיצא לו להיות באיטליה, ובאיטליה בספרייה בדיוק הוא אמר, ידעתי תמיד שאבא שלי היה לו מאוד חשוב הנושא הזה של המאירי, הגעתי לאיטליה לספרייה ששם הייתה מונח הכתב יד של המאירי על הש"ס, אז אמרתי, לא, לכבוד אבא, בוא ניקח מסכת, נעתיק אותה ונדפיס אותה. מסכת סנהדרין, בית הבחירה על מסכת סנהדרין נתפס בתפרס צדי. אחר כך, אבל היהודי הזה, קראו לו הרב אברהם סופר, החליט להמשיך ובמשך הזמן להוציא עוד מסכתות. אבל זה רק דוגמה אחת. כתבי היד של גדולי ישראל הלכו והתגלו והולכים ומתגלים דווקא בדורות האחרונים. זאת אומרת, אני הבאתי את הדוגמה הזאת כדי שתבינו עד כמה זה חריף. יכול להיות מישהו שהוא מגדולי הראשונים, שכולם יודעים שהוא היה קיים, וכמעט אף אחד לא ראה את הדברים שלו על כמעט כל מסכתות הש"ס. והיום מי שמכיר, כן, בית הבחירה של המאירי זה סט ככה, מדף שלם של ספרים על כל הש"ס. לא היה קיים. היה תמון בכתב היד. כן? זה נקרא לגלות את המסכתות קודם כל מבחינה מעשית. וזה קורה בתחום של המאירי, וזה קורה אצל ראשונים אחרים. היום הרי עדיין הולכים ומוציאים לאור את גדולי הראשונים במהדורות על פי כתבי היד. מאיפה זה מגיע? יש בספריות ברחבי העולם שבמשך הדורות כתבי היד של גדולי ישראל הלכו לטייל, נקרא לזה. מה פירוש? בזמן הגלות אנחנו היינו מסכנים. מישהו העתיק כתב יד. הכתב יד הזה עבר מפה לשם, בסוף זה הגיע לאיזו ספרייה שלאו דווקא של יהודים. טוב, לפעמים זה היה בספריות של יהודים, והגויים תפסו את זה. יש היום ברוסיה כתבי יד בכמות אדירה, ויותר מאשר בכמות, בחשיבות אדירה, שהשלטון הרוסי בזמנו תפס את הספריות המרכזיות של היהודים ברוסיה, והם אומרים, זה רכוש של השלטון. אבל היום, ברוך השם, זה לא שלטון קומוניסטי, הם לא אנטי-דתיים, ולכן הם מרשים לתלמידי חכמים לבוא ולצלם את כתבי היד האלה ולהוציא אותם לאור. דוגמה שהיא די מוכרת זה מסילת ישרים. שהיום, אם אתם מכירים, יש מהדורה של מסילת ישרים בשתי נוסחאות, בשתי צורות. הצורה שלא הכרנו כל השנים הייתה מונחת בכתב יד ברוסיה ושנים לא הייתה גישה. ברגע שנפתחו השערים, ניגש תלמיד חכם לספרייה שם, אחד הדברים הראשונים שהוא מצא היה כתב היד של מסילת ישרים, והוציא אותו לו. זה חלק מהגאולה, רבותיי. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, יוצא מהגלות, ארץ ישראל נגאלת, משתחררת, מתפתחת ויוצאת מהגלות, התורה יוצאת מהגלות. התורה יוצאת מהאסתר. וזה מבחינה חיצונית. מבחינה פנימית, כלומר, חיצונית. זה לא חיצוני, זה תורה, זה דברי תורה אמיתיים, חשובים, רציניים, נפלאים. ויש לעומת זה גם פריחה פנימית. כשהדוגמה שרבנו מביא, היא שוב מחזירה אותנו לחפץ חיים, שמחר זה יום, זה יום הזיכרון שלו. עמדנו עליו שבוע שעבר, אבל החפץ חיים בא ואמר, כשהקימו את היישובים הראשונים, החקלאיים, בארץ ישראל, אמר לבן שלו, הנה זה מתחיל, הגאולה מתחילה, וצריך להתכונן לבית המקדש. איך מתכוננים לבית המקדש מבחינה פנימית? לומדים. לומדים הלכות קודשים, הלכות קורבנות, הלכות בית המקדש, והחפץ חיים התחיל ללמוד וללמד, והוא בעצמו הוציא ספרים על הלכות קודשים. זה מה שרבנו כותב כאן, ושל הלכות המקדש וקודשיו, וארץ ומצוותיה. ארץ ומצוותיה זה בכלל דבר נפלא. אנשים לא ידעו הלכות התלויות בארץ. כשעם ישראל חזר לארץ ישראל, היו צריכים להתחיל לפסוק. הספר הראשון שרבנו הוציא, בהלכה, אחרי פטירת אביו, מרן הרב יעקב זצ"ל, היה ספר שנקרא משפט כהן, שאלות ותשובות, שיש שם קודם כל הלכות התלויות בארץ, הלכות תרומות ומעשרות וכדומה, שהרב פסק בהם, והיה צריך לקבוע בהם דברים שכל הדורות לא עסקו בהם. יש שם גם התייחסות למקדש ולהלכות מלאכים. כן. בארץ ישראל לפני תקופת העלייה הראשונה לא היו חקלאים יהודים, למעט מקרים מאוד מאוד יוצאים מן הכלל. ובדרך כלל המקרים היוצאים מן הכלל האלה היו גם כן מתוך המטרה לשם שמיים להתחיל לבנות את ארץ ישראל. זאת אומרת, יש לנו קצת לפני תלמידי, לפני עלייה ראשונה, יש לנו את אנשי פתח תקווה וראש פינה, שהם גם כן באו ליישב, אנשי יסוד המעלה, שבאו ליישב שוב מתוך אותן מטרות. יש לנו קצת יותר מוקדם את רבי ישראל בק, שמקים חווה חקלאית בהר מירון, ויש לנו את אביו של רבי יורם משה סלומון, שחוכר קרקע חקלאית במוצא. תבינו שהדברים האלה הם חידושים. אין אין חקלאות יהודית כמעט בארץ ישראל. בוודאי שהם יודעים את ההלכות הלויות בארץ, אבל תוך כדי שאתה מתעסק בדבר, ואתה מפתח ומגוון, עולות שאלות, ועוד שאלות, ועוד שאלות, והרבנים בדורות, היום זה דבר כמעט שגרתי. בדורות הראשונים, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, זה כבר רב קוק זצ"ל, כן, עלייה ראשונה, היו רבנים גדולים שהיו קשורים לעניין, עלייה שנייה, אחר כך גם בתקופת המנדט הרבנים היו עסוקים מאוד מאוד בלחדש בכל התחום של מצוות התלויות בארץ. זה היה תחום חדש, כי יש הבדל בין הידיעה העקרונית של ההלכות בגדול, באופן כללי, לבין התייחסות לכל מיני פרטים שלא עסקו בהם. החזון איש עסק כיוון שבאו אליו החקלאים מהיישובים של פועלי אגודת ישראל, שהם הקימו גם יישובים חקלאיים. יש גוש יישובים של פועלי אגודת ישראל שנמצאים ליד הכביש הראשי בין, איך קוראים למחלב שם, מה?
בין קסטינה,
כן, מה שנקרא באופן רשמי צומת רעם. צומת רעם נקראת על שם היישוב בני רעם, שנקרא על שם האדמור מגור, רבי אברהם מרדכי מגור. היישובים בסביבה שם הם יישובים שבמקור הם היו של מה שנקרא פועלי אגודת ישראל, כלומר של אנשים שהזדהו כאנשי אגודת ישראל, אבל רצו להקים יישובים חקלאיים. והם שאלו את החזון איש, לכן גם הוא התמחה בהלכות התלויות בארץ. אבל היו הרבה רבנים שהתמחו. בירושלים, רב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים, אחרי מרן הרב קוק זצ"ל, היה מומחה ענקי בהלכות התלויות בארץ. ויש לו פסקים רבים בנושא הזה, והוא הדריך הרבה מאוד חקלאים, ואפילו בא לראות את החקלאות בשטח. ואנשי כפר עציון הביאו אליהם את הרבנים מירושלים כדי לראות את השאלות שלהם, ועסקו, היו... כפר עציון במקור היה גרעין של יהודים שהיה מאוד מאוד אכפת להם על שמירת מצוות, והם הביאו את הרבנים, גם רצו שהרבנים יבואו כדי לבקר אותם וכדי לחזק אותם, הביאו את הרבנים לשאול אותם את השאלות בשטח. והיו עוד הרבה, אני יכול להביא לזה עוד דוגמאות רבות נוספות של רבנים שישבו בהתיישבויות, שרבנים פחות ידועים. יש מי שמכיר את הדמות, מי שהיה שנים הרב של בית וגן בירושלים, הרב שלמה מן ההר זצ"ל, הצדיק עצום, היה בצעירותו רב במושב שדה יעקב בעמק יזרעאל, עסק בהלכות התלויות בארץ. היה הרבנים של מושב כפר פינס, היה מושב דתי, היה קודם כל הרב שטרנברג זצ"ל, האבא של ראשי ישיבת הר המואר שיבדלו לחיים ארוכים, אחר כך הרב גולדברג, היו שם עסקו בהלכות התלויות בארץ, הרב שאול ישראלי זצ"ל, הרב של כפר אורה, עסק בהלכות, כל הרבנים האלה היו חלוצים בנושאים של הלכות התלויות בארץ. ועסקו בזה בצורה אינטנסיבית, כי הם נתנו הדרכה מעשית לחקלאים. אז אנחנו מדברים על מצב שהתורה עצמה יוצאת מהגלות. התורה עצמה פתאום כאילו מתחדשת. לא, מתחדשת. זו אותה תורה, כמובן. אבל התורה שהייתה מוסתרת במידה מסוימת בשנות הגלות, עכשיו הולכת ומתגלה. הקדוש ברוך הוא מגלה ומשכלל את מסכתות התורה להשלמת מערכת עניינה בכל התחומים. במרחבי סתירות עוסקיה והוגיה, ואפילו של פנימיותה וסתריה, שיש גדולי קבלה שמתגלים גם בדורות האלה, ספרים מיוחדים מאוד, זה שייך לתחום של סודות התורה, שאנחנו לא הגענו למדרגה הזאת של עיסוק בה, לצדדיהם וגווניהם השונים של מקצועות התורה, וגם של הלכות המקדש וקודשה והארץ ומצוותיה, לבירוריהן, לברר את ההלכות, ומסן ומתנן, שעוסקים במסע ומתן, בהלכות המקדש, לדוגמה, הרבה הרבה יותר מאשר בדורות קודמים. זה חלק בולט מתהליך הגאולה. והדבר הבא, גם כן דבר שלא שמים לב אליו. לא לחינם הוא, הקדוש ברוך הוא, לוקח את תופסי התורה, נושאי דגלה ורבי צבאותיה, כן, מפקדי הצבא של התורה, ומעלה אותם הנה לארץ ישראל, למקומה של התורה. אומרים חז"ל, מלכה ושריה בגויים אין תורה, כך כתוב באיכה. אומרים חז"ל, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. כלומר, עצם הדבר שעם ישראל, לומדי התורה, יוצאים מארץ ישראל, יש בזה צד של ביטול תורה. כי זה לא המקום האמיתי של התורה. התורה מיועדת להיות בארץ ישראל, זה משפיע מבחינה רוחנית. כמובן, אנחנו לא מזלזלים, חס וחלילה, בגדולי התורה שבחוץ לארץ. אנחנו לא מגיעים בכלל לקרסליהם. אבל אם אותם גדולים היו בארץ ישראל, הם היו עוד יותר גדולים. אז בוודאי שגם בדורות האחרונים האלה, כשגדולי התורה עולים לארץ ישראל, התורה חוזרת למקומה, למען, כותב רבנו, הגדילה והאדירה, יגדיל תורה ויאדיר, והחזירה, להחזיר את התורה למכון קיומה האמיתי והנצחי, לחיי נחלת הסגולה וקדושתה. זה תהליך היסטורי נוסף שלא מוכה. אתם צריכים להבין במה מדובר, במה המצב. אנחנו נמצאים שהמאמר הזה נכתב אמרתי סוף מלחמת העולם השנייה, נקרא לזה סוף תקופת המנדט הבריטי. כשבאים יהודים לרב קוק, זכר צדיק לברכה, כשהוא היה רב ראשי בעשר שנים לפני כן, ואומרים לו, הרב חושב שצריך לעלות לארץ ישראל? הוא אומר להם, ודאי, תעלו לארץ ישראל. אז הם אומרים לו, אבל אין כאן חיים של תורה. מה פרש אין? מה, אין יהודים דתיים בארץ ישראל? יש. אבל בחוץ לארץ יש ישיבות, ויש קהילות שהיהודים יושבים כל היום ולומדים. בארץ ישראל יש שתיים, שלוש ישיבות גבוהות. בחוץ לארץ מדובר בעשרות, במאות, בעשרות מפורסמות, במאות כשאתה סופר את הקטנות יותר, בקהילות מפוארות שיש לך שם מוסדות תורה ורבנים ותלמידים של הרבנים, ורבנים גדולים יותר ורבנים צעירים יותר. כמובן שיש מרכזים מסוימים, אנחנו מדברים בעיקר על המרכז במזרח אירופה, על ליטא ופולין, ששם, דוגמה, היה יהודי שישב באותן שנים באמריקה, יהודי שהיה מאוד מאוד רצה בתורה, אז כשהוא דאג לחתן את הבנות שלו עם בחורים שרצו ללמוד תורה, ואז כל פעם שהבת הייתה מתחתנת, בסדר, אתם מסודרים, הכל בסדר, סעו לליטא. שהבחור ילמד שם בישיבה, לא, באמריקה בכלל לא היו ישיבות. בארץ ישראל היו שתיים, שלוש ישיבות, היה, כן, אבל לא כל כך גדולות, לא כל כך מפורסמות, לא כל כך חזקות. הישיבות היו שם, במזרח אירופה. היו גם ישיבות, היו לומדי תורה, גם בקהילות אחרות. קהילות, למשל, היהדות המפוארת בבגדד. מה? לא, הבאתי למשל, אתה אומר בבבל, בגדד. כן, בבגדד הייתה מסורת של תורה, והייתה קהילה מאוד חזקה. אז היו בהרבה מקומות בגולה, קהילות תורניות חזקות מאוד, וממילא כמובן רבנים ומנהיגים. הונגריה, מלאת ישיבות. ופה הרב צבי יהודה מצביע על תהליך, עכשיו זה כבר סוף מלחמת העולם השנייה, אבל כבר במשך תקופת המנדט, לפני המלחמה, מתחיל תהליך של עליית רבנים, תלמידי חכמים, ולא רק בתור בודדים, אלא בתור מצב של חזרת התורה לארץ ישראל. אחת הדוגמאות המפורסמות היא ישיבת חברון, מה שנקרא. למה היא נקראת ישיבת חברון? זאת ישיבה שהייתה מהחזקות באירופה, במזרח אירופה, בליטה, ששם היא נקרא ישיבת סלובודקה, על שם המקום ששם הם היו, ובשלב מסוים ראשי הישיבה מחליטים, מעלים את הישיבה כולה לארץ ישראל. איפה נתאחסן בארץ ישראל? טוב, בירושלים יש כבר ישיבות, בואו נחפש מקום אחר, החליטו על העיר חברון. עד שנת תפש פתת שלצערנו בפרעות, הישיבה הותקפה בצורה מאוד קשה, נרצחו שם חלק מהבחורים, חלק נפצעו, היה זעזוע מאוד גדול, האנגלים פינו את כל היהודים מחברון, בכפייה דרך אגב. כן, היו יהודים שלא רצו, רצו להמשיך לגור, זה הבית שלנו. האנגלים פינו בכפייה את כל היהודים מחברון, בתרפת, תפש פתת, וישיבה, הישיבה נקרא מאז ישיבת חברון, עברה לירושלים, עד היום. לא, 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 תראיתי את זה אחר כך, אתה מחליף. אז יש פה כבר תהליך של עלייה לארץ ישראל של התורה. התהליך הזה, דרך אגב, אם כבר הזכרתי את חברון, רק להשלים את הנקודה. כפי שאמרתי, היישוב היהודי בחברון נהרס על ידי שיתוף פעולה בין הערבים לבין האנגלים. שיתוף פעולה מוחלט. זאת אומרת, קודם כל, בזמן הפרעות בעצמן, שערבים השתוללו ורצחו בצורה אכזרית ביותר, האנגלים הסתכלו ולא עשו כלום. היו שם שוטרים אנגלים עם נשק. עד שניסו לתקוף את מפקד המשטרה האנגלי, ואז הוא פיזר את הפורעים בקלות רבה. מה שהוא היה יכול לעשות קודם כדי להציל את היהודים, התחננו ממנו שהוא יעשה והוא לא עשה. אחר כך האנגלים פינו את היהודים בכוח מהעיר. גם אלה שלא רצו. בשלב קצת יותר מאוחר, חלק מהמשפחות המקוריות, ותיקי חברון, במיוחד אלה במה שנקרא עדות המזרח, שהיו, הרגישו שהם מעורים במקום, הייתה משפחה אחת במיוחד שחזרה למקום, החזיקו מעמד עוד כמה שנים, בסופו של דבר, כמובן הקהילה בזמן קום המדינה לא אף אי אפשר היה להישאר שם בתור יהודי, וברוך השם היום אני הייתי כשהביאו את ספרי התורה המקוריים מחברון שהחסנו אותם בירושלים, הביאו אותם חזרה לחברון. רק נקודה שצריך לדעת בדרך אגב. אבל אנחנו מדברים על חזרת התורה לארץ ישראל, חזרת תלמידי חכמים, הקמת ישיבות, זה תהליך שמגיע לסיאו כמובן במלחמת העולם השנייה. הוא מתחיל עוד לפני כן, בגלל מלחמת העולם השנייה, המרכזים היהודיים נחרבים, אבל הרבה מאוד מגדולי הרבנים, שניצולים, אלה שכמובן חלק גדול נרצחו ונטבחו שם, הרבה מאוד מאלה שניצולים עולים לארץ ישראל. כמעט כולם רוצים לעלות לארץ ישראל, רק האנגלים שוב מונעים את העניין הזה, אבל מתחילים להגיע למצב שחוזרים, חוזרת התורה לארץ ישראל.
הרב כהנמן מגיע.
כן, כן, זה בולט. הרב יוסף שלמה כהנמן, זכר צדיק לברכה, היה רב חשוב, צעיר יחסית, בליטה, שהקים ישיבה במקומו. הוא נשלח על ידי הרבנים שם לנסות להציל יהודים. הייתה בעיה, היה לזמן קצר במלחמת העולם השנייה, הייתה ממשלה עצמאית בליטה. והממשלה הזאת אמרה ליהודים, אנחנו לא יכולים לתת לכם לצאת, כי צריכים מקום שיקבלו אתכם. האנגלים לא היו מוכנים שילכו לארץ ישראל. תלכו, תשלחו משלחת לאמריקה ותשכנו אותם שיינו לכם ויזות. אז המשלחת הייתה אמורה להיות שני רבנים, רק אחד מהם הצליח לצאת, זה היה הרב כהנמן, והוא הגיע הצליח להגיע לארץ ישראל, ובארץ ישראל הוא הקים מחדש את הישיבה על שם הקהילה שלו, פונוביץ', מה שהיום ישיבת פונוביץ', שהיא אחת הישיבות הגדולות והמפורסמות בעולם היהודי, התחילה בשבעה תלמידים. זה היה המצב בארץ ישראל. רב כהנמן בא ואמר, רבותיי, אני רואה, זה העתיד, צריך להקים מחדש את התורה בארץ ישראל. הוא ידע כבר מה קורה באירופה, הם לא ידעו עוד את הכל, אבל ידעו מספיק. וצריך להקים מחדש. הוציאו במאמצים עילאיים, חלק מגדולי הרבנים מהתופת של השואה, הגניבו אותם, הבריחו אותם, הרבי מבלז, כן, מגדולי האדמו"רים בחסידות, הצליח בתוך המלחמה, הצליחו להגניב אותו החוצה. בדרכי מחתרת ובתשלומי שוחד וכל מיני דברים. וכשהוא הגיע לארץ ישראל, בא לבקר אותו חתנו של הרב קוק, הרב שלום נתן רענן, זכר צדיק לברכה, והרבי מבעל שנחשב למנהיג מאוד לא ציוני, מנהיג תורני מאוד לא ציוני, אמר, הוא ידע מי מבקר אותו, הוא אמר, עכשיו אני רואה שאתם צדקתם. הרבי מגור, שהזכרנו קודם, הרב אברהם מרדכי מגור, עלה ארצה לפני השואה. ברצון, בכוונה, אמר לחסידים לעלות לארץ ישראל, כן, החסידויות עולות, הגדולות עולות לארץ ישראל. לקח להם הרבה זמן להתאושש מהמכה של השואה. במשך דור שלם, החסידויות הגדולות היו קטנות. הקטנות לא היו קיימות. חלק בכלל לא היו אדמו"רים, חלק היו אדמו"רים שפשוט לא היו להם חסידים, והיום הם מתאוששים. היום חסידויות קמות מחדש אחת אחרי השנייה, לוקחים את הצאצא של הרבי הקודם, תלמיד חכם, יש כבר חסידים, יש כבר אדמו"רים כבר מוכנים, והחסידויות הגדולות, ברוך השם, חוזרות ופורחות בכמויות גדולות. התורה חוזרת לארץ ישראל. הישיבות, כן? ישיבת חברון כבר נמצאת. ישיבת פונוביץ' מוקמת מחדש. ישיבת מיר, אחד הניסים הגדולים ביותר בשואה. זה משהו מאוד מאוד מכוון מבחינת ההשגחה האלוקית. ישיבת מיר מקבלת החלטה שהיא, קודם כל, היא עוברת לליטא העצמאית. אמרנו שהייתה מדינת ליטא העצמאית. בליטא העצמאית הם מוצאים צירוף, בשפה חילונית היינו קוראים לזה צירוף מקרים. בשפת התורה לא קוראים לזה צירוף מקרים. ועם השגחה אלוקית. יש שם יהודי שנודע אחר כך בשם רב זרח ורפתיק, היה שר הדתות במדינת ישראל מטעם המבדל. הוא נמצא שם ומנסה להציל יהודים, הוא מוצא קונסול יפני, חסיד אומות העולם, שמוכן בניגוד להוראות שיש לו, להוציא, להנפיק ויזות. כמעט פיקטיביות, אבל אמיתיות בכל זאת, להנפיק ויזות לכל יהודי כמעט. כל ישיבת מיר לוקחת ויזות. מה עושים עם הוויזות האלה? מליטא ליפן זה חצי עולם, חצי כדור ארץ. אבל כמה שנים לפני כן, השלטון הרוסי בנה רכבת. בנה רכבת, היו להם עובדי כפייה, ואומרים שתחת כל קילומטר של רכבת שם שוכבות כך וכך גופות של עובדי כפייה, אבל יש רכבת. רכבת מגיעה עד לאסיה, עד לקצה השני של רוסיה, עד לנמל שם. ומהנמל שם אפשר להפליג ליפן. כל ישיבת מיר, פלוס עוד מצטרפים מישיבות נוספות, אבל ישיבת מיר נמצאת כולה עם הרבנים שלה, חוץ מראש הישיבה שהספיק לברוח קודם ולהגיע לאל ירושלים. כל ישיבת מיר עולה על רכבות ומגיעה, אחר כך צריך אונייה, מגיעה ליפן. עכשיו יש פה ניסים על גבי ניסים. היפנים לא יודעים איך לאכול אותם. מי זה היהודים האלה? מה עושים איתם? הגרמנים לוחצים עליהם. היהודים, תזרקו אותם לים. אז הם שמים אותם, הם כובשים את סין, שמים אותם בסין, בעיר בשם שנגחאי, שיש שם קהילה בינלאומית. אז יצטרפו אלה. גם בשנגחאי יש לחץ של הגרמנים. כמעט יוצאת אל הפועל תוכנית להרוג את כל היהודים שם. בשנגחאי, רק תבינו את הסיפור, סיפור קטן, יש סיפורים כאלה לאורך כל הדרך, מהרכבת, מהוויזות, דרך הרכבת, האונייה, יפן, סין, רק סיפור אחד. אנשי ישיבת שנגחאי, יש להם דבר אחד ברור, הם לומדים תורה. אין להם משהו אחר לעשות, אבל המטרה שלהם היא ללמוד תורה. מאיפה האוכל? זה בכלל סיפור של נס. מאיפה הם מקבלים אוכל ומאיפה הם מקבלים כל מיני דברים. אבל איפה ישבו וילמדו תורה? תחשבו. מה, יש בית מדרש כזה כמו שמכון מאיר? כן. איך יש בית מדרש? הייתה קהילה יהודית בשנגחאי. קהילה יהודית שרובה הגיעה מיהודים יוצאי בבל, עיראק, הזכרנו קודם את בגדד וכדומה. כמה שנים לפני כן, היה בקהילה הזאת יהודי שחטא בצורה חמורה. הוא הלך, התחתן עם גויה, התבולל. אבל יום אחד כשהוא ישן, האבא שלו בא אליו בחלום. ואומר לו, לא עשית שום דבר לזכרי. והחלום חזר על עצמו. זה יהודי נבהל. רץ לרב של הקהילה, אומר, מה אני יכול לעשות לזכר אבא שלי? היהודי הזה היה מיליונר. אמר לו הרב, תבנה בית כנסת. אבל בקהילה יש בית כנסת, נכון, אבל יש עוד חלקים של העיר, נכון, אין שם עכשיו יהודים, אולי יצטרכו, תבנה בית כנסת. יהודי היה מיליונר, בנה בית כנסת גדול, מפואר, הוסיף לבית הכנסת ספרייה תורנית עשירה, אולם לשמחות, מטבח חלבי, מטבח בשרי, הכל מאובזר, הכל מה שצריך, גמרו, חנכו את בית הכנסת, נעלו אותו, לפעמים מישהו היה מבקר. בשנגחאי. מי שמגיעה ישיבת מיר, אומרים להם ראשי הקהילה, רבותיי, בית הכנסת מוכן, מחכה לכם. הסתיימה מלחמת העולם השנייה, ישיבת מיר יצא משנגחאי, תוך מספר קטן של שנים בית הכנסת איננו. נהרס, לא קיים. הוא נוצר רק לסיבה הזאת שישיבת מיר יוכלו לשבת וללמוד בשקט, בתנאים טובים, עם מטבח, עם ספרייה תורנית, עם כל מה שהם צריכים. במאות, אני לא זוכר בדיוק את המספר. טוב, רבותיי, ישיבת מיר, אני לא צריך להגיד לכם שהיום בירושלים ישיבת מיר היא הישיבה הכי גדולה, אולי הכי גדולה בעולם היום. קדוש ברוך הוא מעביר את התורה מחוץ לארץ לארץ ישראל. הרוב התלמידים של ישיבת מיר שהיו בשנגחאי בפועל לא נתנו להם ויזות לארץ ישראל. הם נאלצו להגיע לאמריקה, אבל כל מי שהיה יכול אחר כך בא לארץ ישראל. וראש הישיבה, ראשי הישיבה שהיו אחרים שם באו גם לארץ ישראל, הקימו מפה את ישיבת מיר מחדש. יש גם ישיבת מיר באמריקה בגלל שהם הגיעו לשם קודם, והיה צריך גם באמריקה לחזק את היהדות. אבל ישיבת מיר העיקרית, המרכזית, היא בארץ ישראל. וזה מה שהם רצו, רק ששוב האנגלים ניסו למנוע את העניין הזה. המציאות הזאת חוזרת על עצמה פעם אחרי פעם. עכשיו היא מתחילה עוד לפני מלחמת העולם השנייה. צריך להבין את זה, צריך להבין את ההגשה, את מה שקורה פה. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור בצורה יותר מפורטת על תלמיד חכם נפלא שהיום כולם מכירים את המשפחה שלו, אני מדבר על הסבא של הרב הראשי הנוכחי, הסבא של הרב לאו, החותן של הרבה הראשי של תל אביב, היה בעצמו בסוף ימיו רבה הראשי של תל אביב, קראו לו הרב יצחק ידידיה פרנקל, זכר צדיק לברכה. אתן לכם קצת הרגשה במה מדובר. הרב פרנקל נולד בפולין, משפחה חסידית. בליטא היה נהוג שבחור היה הולך לישיבה גדולה. בפולין בדרך כלל היו פחות ישיבות, אבל באותה תקופה אחד מגדולי הרבנים בפולין, שקראו לו הרב מנחם זמבה, הקים ישיבה לתלמידים בוורשה, בבירת פולין. הרב פרנקל הצעיר, לא היה רב, כמובן בחור צעיר, למד בעיירה שלו, כבר בגיל 13 ניגש הרב שלו, האחראי, המלמד שלו, כמו שקוראים לזה, לאבא, ואומר, תשמע, אני כבר לא יכול ללמד את הבן שלך שום דבר. כדאי שילך למקום יותר רציני. אז שלחו אותו לוורשה. והישיבה בוורשה שהקימו הייתה מסודרת בצורה רשמית. בא הרב פרנקל הצעיר, הבחור הצעיר, ניגש, רואה שיש שם משרד, מזכירות, ניגש למזכיר, אומר, אני באתי ללמוד בישיבה. אומר לו, המזכיר, באת ללמוד בישיבה? אתה צריך המלצות. כך עושים, מכתב, המלצה, מי אתה, מה אתה, מה קורה? אמר לו הרב פרנקל הצעיר, זה בסדר, יש לי המלצה. מי הממליץ שלך? קוראים לו עקביה בן מעללאל. עקביה בן מעללאל הוא אחד מגדולי התנאים, שהוא בין השאר אומר, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. במילים אחרות, אומר לו הצעיר בן ה-13, תבדוק אותי לפי מעשי, אתה רוצה, אתה יכול לבחון אותי, אבל אני לא צריך המלצות אחרות, אני פה. הוא עומד שם בפני המזכיר עם האמירה הזאת, ופתאום הוא מרגיש מאחריו יד על הכתף, ואומר לו קול מאחריו, בחור, מאיפה אתה מכיר את עקביה בן מעללאל? אז בלי להתבלבל ובלי להסתובב, כך הוא מספר, הוא אומר, מכל המקומות שהוא מוזכר בשס. עכשיו, תבינו, תחשבו רגע. בן 13. מאיפה אתה מכיר את עקביה בן מעללאל? בעל פה, מכל המקומות שהוא מוזכר בשס. והוא מתחיל להגיד אותם. אתם צריכים להבין מה זה תורה. צריכים להבין מה זה לימוד. צריכים להבין מה זה צמאון ללימוד, שהבחור הזה אומר, אני הגעתי ללמוד תורה. לא, לא המלצות, לא שום דבר, אני בא ללמוד תורה. הבחורים, לא הייתה להם פנימיה. היו בוורשה, בעלי חנויות יהודים, שרצו שומרים, שלא יפרצו להם לחנויות בלילה. אז הבחורים היו ישנים בחנויות. זה לימוד תורה, זה לימוד תורה שהיה במזרח אירופה, זה לימוד תורה שברוך השם היום יש בארץ ישראל. צריכים להכיר את זה, מה זה לימוד תורה אמיתי? שילד בן 13 אומר, אני מכיר את עקביה בן מעללאל בלי להתבלבל, מכל המקומות שהוא מוזכר בשס. ומתחיל להגיד, הוא לא יודע מי עומד מאחריו. הוא גומר את הרשימה, את הציטוטים, אומר לו שוב הכל מאחריו, יפה מאוד, אתה מוזמן לארוחת ערב אצלי בבית. זה היה רב מנחם זמבה, ראש הישיבה, אחד מהגדולים ביותר, הכניס את הבחור אליו הביתה, גידל אותו, טיפח אותו אישית בתור התלמיד, והוציא אותו 5-6 שנים אחר כך לרבנות. רבי מנחם זמבה בעצמו נרצח במרד גטו ורשה. תמך במרד, היה שם אחד הרבנים האחרונים שנשאר במקום, נהרג בזמן המרד בתוך הגטו. הרב מנחם זמבה, זין מם בית א', אפשר לכתוב את זה, דרך כלל מקליסים שם עוד משהו באמצע. הרב פרנקל הולך להיות רב, מקבל רבנות בעיירה קטנה במערב פולין, ויום אחד הוא צריך לנסוע לאחת הערים שם כדי לסדר איזה סידור טכני. מגיע לעיר, לבוש, בתור יהודי, רב, זה, ותבינו, מדובר לפני מלחמת העולם השנייה. האווירה של האנטישמיות בכל אירופה, בפולין בסי. שני פרחחים פולנים רואים רב יהודי צעיר, מתחילים לרדוף אחריו. הוא בקושי ניצל. זה רגיע בפולין, כל היהודים יודעים, מה אפשר לעשות? בפולין יש אנטישמיות, אבל מחזיקים מעמד. הרב פרנקל אומר, לא, די, אין. הוא מרגיש בפנים שמשהו פה הגיע לשיא. הוא נוסע הביתה, אומר לאשתו, אנחנו עוזבים את פולין, עולים עכשיו לארץ ישראל. אין להם פרנסה בארץ ישראל, יש להם שני ילדים קטנים. הם משיגים בעזרת הרבי שלו, הרבי מגור, משיגים סרטיפיקט לארץ ישראל, מוכרים את הבית, מעוזבים את הקהילה, לוקחים במזוודה אחת את כל החפצים שלהם, זה כל מה שיש להם בעולם, עולים הרכבת לנסוע לארץ ישראל. בתחנת הרכבת גונבים להם את המזוודה. ומתברר שראש החבורת, אחד מראשי כנופיית הגנבים הוא יהודי, הוא רואה שזה רב, אז הוא מחזיר לו את המזוודה. מגיע לארץ ישראל, עוד מספיק לפגוש את הרב קוק, זכר צדיק לברכה, מקבל ממנו המלצה, ומה עושים? אנחנו מדברים על מצב שהמצב הדתי והכלכלי בארץ ישראל הוא כזה שחלק מגדולי התלמידים של הרב קוק יוצאים לחוץ להציות רבנים כי אין להם עבודה בארץ ישראל. מישהו שהיה מגדולי תלמידים, כמה מגדולי התלמידים של הרב קוק? לא יודע מי שמעתם, הרב יהודה גרשוני, הרב ישראל פורט, הולכים להיות רבנים בחוץ לארץ. על הרב חלב שמעתם, הוא היה בירושלים, הבן שלו, הבכור, הלך להיות רב בחוץ לארץ. רב אריה לוין היה בירושלים, הבן הבכור שלו הלך להיות רב בחוץ לארץ. אז מה עושה הרב פרנקל? מוצאים לו בכל זאת רבנות. יש בתל אביב, בדרום תל אביב, יש שכונות מסכנות. אנשים עניים, רובם בכלל מעדות המזרח, הרב פרנקל מפולין, אשכנזי, כזה חסיד, תלך להיות רב שם. הרב פרנקל נכנס לשכונות דרום תל אביב, מי שמכיר היום מה זה דרום תל אביב, זה לא שונה בהרבה. אז הוא ישב בשכונת פלורנטין, זה היה שכונת מצוקה, ויצא שם רבנות שסחפה אחריו מאות ואלפי משפחות. בהשקעה, בלימוד תורה, בהשקעה באנשים, היה תלמיד חכם עצום, אבל הוא השקיע גם בפועל באנשים. מה זה נקרא להשקיע באנשים? רק סיפור אחד, אין לנו הרבה זמן, אבל הרב לאו, האבא, החתן שלו, הרב הראשי של תל אביב היום, אומר, מתאר בספר שלו, מה זה הרב פרנקל? הוא אומר, קרה כשאחרי שהוא התחתן, הוא בא להתארח אצל החותן שלו. ולילה הוא ישן, חול המועד פסח. בארבע לפנות בוקר הוא פתאום שומע קולות של צפירות, אזעקות, מתעורר, מסתכל על החלון, רואה אדום. היה ליד שכונת פלורנטין, הייתה שכונה קטנה, עם צריפים וכל מיני בתים, לא מאבן, לא מבטון, ופרצה שם שריפה. זה היה דבר כנראה די מצוי. הייתה שם שריפה מאוד רצינית, ובאמצע הלילה יש שריפה. פתאום, הוא שומע שיש אנשים בפוזדור, גם הוא בבניין משותף, בדירה רגילה, שומע אנשים בחוץ. הולך לראות, רואה כל חדר מדרגות מלא אנשים. הרב פרנקל עומד באמצע הלילה, בגן, 4:00 AM, עם חלוק. אנשים, כל אחד מביא חבילה, ורב פרנקל מצביע, אומר, תניח את זה שם. כל אחד ואחד מהשכונה שעלתה בלהבות, לקח מיד את הדברים הכי יקרים לו, אם זה היה חבילה של כסף, זה היה רכוש או משהו כזה, והביא לבית של הרב. זה יותר טוב מכל בנק. בבית של הרב הוא יודע שהדברים שמורים, הוא יקבל אותם חזרה. וממש תור של אנשים, כל החדר מדרגות, היחס לרב פרנקל הוא כזה, שכולם יודעים שיש כתובת אחת. כולם באים לרב. וכל אחד בא, מקבל מקום, מניח את החבילה שלו, עד שמגיעה אמא, והחבילה שהיא מביאה זה התינוק שלה. אמא צעירה עם התינוק שלה, היא רוצה לשמוע על התינוק, אין לה איפה לשים אותו בבית של הרב. ובאותו רגע, הרב לא אומר, פשוט הפסקתי להסתכל, הלכתי הצידה כדי לבכות. זה היה הרב פרנקל. במשך שנים הוא טיפח את הקהילות בדרום תל אביב, בנה מערכות של יחס לתורה, למצוות, ובנה גם תקסים לזכר היהדות בגולה. כל התקסים של השואה וכל הדברים האלה, הרב פרנקל היה מאוד מרכזי בהם. מה, זה לקחת את כל התורה שהוא הכיר, את כל מה שהוא למד, את כל מה שהוא קיבל עוד בגלות, להעלות את הדברים לארץ ישראל, לבנות מחדש בארץ ישראל את הקהילות, גם לבנות המדינה בארץ ישראל. הוא היה אחד התומכים הגדולים, אנשי המחתרות, האצ"ל והלח"י, לפני קום המדינה, ידעו שתמיד אפשר לבוא לרב פרנקל. ובסופו של דבר, אחרי קום המדינה, מתוך כל הבסיס הזה, עשו אותו לרב הראשי לתל אביב. זה מנהיג רוחני, שבא מהגלות, עולה לארץ ישראל, בונה את התורה בארץ ישראל, זה חזרת התורה לארץ ישראל. הישיבות, החסידות, המנהיגות הרוחנית, בזכות כל זה יש לנו היום, ברוך השם, בארץ ישראל, מרכז תורני רוחני, שאין דוגמתו בשום מקום אחר בעם ישראל. נכון, יש ישיבות באמריקה היום, יש בעוד מקומות יש שלומדים תורה, אבל המרכז של התורה עבר להיות בארץ ישראל. זה חלק מתהליך הגאולה, מה שכותב רבנו, לא לחינם הקדוש ברוך הוא עושה את זה, צריך להכיר בזה, צריך לדעת את זה, צריך כמובן לתמוך בזה ולחזק את זה, כי זה המרכז של הכל. כל מה שיהיה הולך, אנחנו הולכים לבנות, ובעזרת השם להרחיב את כל הפריחה של ארץ ישראל ושל עם ישראל, המרכז, הלב, הוא בתורה. לכן זה מסיים פה את הרשימה הזאת של, של הדברים שלא לחינם. בסדר רבותיי? שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. ניפגש בעזרת השם אחרי בשנה הבאה. כל טוב.